בוקר טוב לציבור היקר, שיעורנו היום מוקדש לעילוי נשמת תהילה בת חנה, שהיום יום השלושים שלה, בת של רבי דוד כהן. ואנחנו היום נלמד דבר מעניין, האם אפשר לפסוק כמו שתי שיטות יחד. אני מתכוון, למדנו בשיעורנו הקודם שבדין מרומה מצאנו שתי סוגיות בגמרא. הסוגיה, אולי תחלק את זה לציבור בבקשה. אנחנו מצאנו בעניין דין מרומה שתי סוגיות לכאורה סותרות. אצלנו כתוב שמדיין יודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר רכתכנו ויהיה כל הארץ לא בצוואר העדים, כדבר שקר תרחק, משמע שהוא מתרחק ולא עושה שום דבר. ואילו בגמרא אחרת, במסכת סנהדרין, הגמרא דורשת מהפסוק צדק צדק תרדוף, וכתוב מקום אחד בצדק תשפוט עמיתך, אומרת הגמרא כאן בדין מרומה, כאן בדין שאינו מרומה. שבדין מרומה צריך לרדוף עוד יותר אחרי הצדק, ואיך עושים את זה? על ידי חקירות, שבע חקירות. למרות שזה כבר מדין תורה, צריכים לחקור את העדים, כמו שנאמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב, וזה לא רק על נפשות אלא גם על דינים אמונות, כי כתוב משפט אחד יהיה לכם, וכל קום חכמים משום בוקר טוב, בוקר טוב, חכמים משום שלא תינו לזה בפני לובין, תיקנו שלא צריכים דרישה וחקירה בדין רגיל. אבל בדין מרומה תיקנו שצריך דרישה וחקירה. שואלים הראשונים, סתירה בין שתי גמרות, שבסנהדרין כתוב שבדין מרומה חוקרים יותר להיכנס לעובי הקורה, ופה כתוב שהדיין מתרחק מן הדין. איך זה יכול להיות? מרתוספות במסכת סנהדרין שיש ודאי מרומה ויש ספק מרומה. אם יודעים בו בוודאי שהוא מרומה לסוגייתנו, שצריכים להתרחק מן הרמאות, ובסנהדרין מדברים שהדיין מרגיש רמאות והוא רוצה לברר את הרמאות, אז אולי הוא יצליח להתגבר על הרמאות. אז החילוק הוא בין ודאי מרומה לספק מרומה. ודאי מרומה הדיין כבר לא יודע מה לעשות, אין לו פתרון, מתרחק מן הדין. זה סוגייתנו. בסנהדרין כתוב, דין שהוא עוד לא יודע שהוא מרומה, הוא מרגיש משהו שהוא מרומה, מתחיל לחקור ולהיכנס בעניין. זה תירוץ רבותינו בעלי התוספות. ואילו הראש שראינו אותו בסנהדרין, הראש מתרץ שיש את זה בין התובע לנתבע. חילוק אחר. אם התובע רמאי, לא מזדקקים לתביעתו, כי מרגישים שהוא רמאי. ואם הנתבע רמאי, אז אדרבה, צריך לבאר את הרמאות שלו ולהיכנס בעובי הקורה. אז יוצא שהסוגיה אצלנו במסכת שבועות שאומרת להתרחק, מדברת כשרואים שהתובע רמאי, ואילו במסכת סנהדרין, שדיין צריך לחקור יותר, מדובר שהנתבע הוא הרמאי. זה חילוק טוב, רק שרש"י לא אומר ככה. רש"י אומר בסנהדרין מרומה, שבדין מכירים בתובע הזה שהוא רמאי, או מבינים טענת רמאי בדבריו. אז כנראה העדים שלו גם רמאים, ואז כתוב בסנהדרין שצריכים לחקור את העדים יותר. אז אולי רש"י, אולי יכול להיות שרש"י רוצה לתרץ ששם מדברים בתובע רמאי, אז אפשר לחקור את העדים ולכן חוקרים אותם בשבע חקירות. ופה רש"י אומר שלמד מהעדים שנדעו אותם אמת, אז כבר העדים זה כבר סוף פסוק, הרואה שהעדים רמאים, למרות שעדיין זה לא יישוב מה שכתוב ברש"י, בגלל שאם הוא למד בדברי העדים שאין עדות אמת, אז הוא יכול לחקר אותם כמו בסנהדרין. אלא מה? כמה דברים שהוא כבר חקר אותם והגיע למסקנה שזה ודאי מרומה, אז זה כבר החילוק של התוספות, אבל לא החילוק בין עדים לתובע. אבל מרש"י רואים שרש"י מסביר את שתי הגמרות באופן שונה, שבסנהדרין מדברים בתובע רמאי ופה בעדים, אבל החילוק הוא לא מספיק ברור לי, בגלל שאם בסנהדרין מדברים לחקור היטב בשל החקירות, זאת אומרת, יש משהו לעשות עם העדים של התובע, למרות שהתובע נראה רמאי, אבל אפשר לחקור את העדים, אז למה כאן לא חוקרים את העדים? זאת נשארת לדעתי שאלה. מה גם שבדברי הרמב״ם משמע שאין הבדל בין תובע לנתבע. עכשיו נראה כמו איזה פירוש הרמב״ם מפרש את הגמרא. אז תודה רבה על הצילומים שעשה לנו אור נתן. מה? אני לא רואה את ההבדל, ואני גם לא רואה ברש"י גם שיהיה הבדל בין עדים. אני לא מבין את הטעם, כי אם התובע הוא רמאי, אבל העדים שלו הם, אפשר לחקור אותם, אז נחקור אותם, למה לא? כאילו, לא מספיק ברור התירוץ. אם רש"י מתכוון לתרץ את הסתירה, לא מספיק ברור לי התירוץ, ונראה דעת הרמב״ם. בכ"ד מסנהדרין, הלכה ג', וזה לשון הרמב״ם. רציתי לשאול משהו, אור נתן, אני רואה מהבעת פניך שאתה רוצה משהו לשאול, שאל. מה זה עוזר לי? אבל אם העדים נראים שקרנים, יש, לכן יש בתורה דין שבע חקירות, שזה כתוב בסנהדרין, אז למה לא לחקור אותם? אלא מה? מדובר שהוא כבר חקר אותם, וכבר בירר, וכבר ראה שהם משקרים, וכבר ראה שאין מה לעשות, מקרי אבוד. טוב, אז שתי הגמרות אותו דבר, אז החילוק הוא בין ודאי רמאי לספק רמאי, כמו התוספות. אבל לא מספיק לחקור את התובע, כי לא, אדם לא מקבל דברים לפי מה שהוא תובע, צריך לפי העדים. ואז חוקרים את העדים, נגיד שהתובע רמאי, והעדים אומרים אמת. בכל דבר כזה, כן. אז הוא חוקר את העדים, זה כתוב בסנהדרין, לחקור את העדים. נו, אז מה כתוב כאן? איך הוא חושב שהתובע צודק אם אין לו שום הוכחות? העדים עדי שקר, למה? ברוח הקודש. הוא פוסק ברוח הקודש. אנחנו לא פוסקים לפי רוח הקודש, רק לפי העדים. לא, הוא שואל שאלות, ככה, ואיך היה, ואיך היה, ואיך היה הסיפור, והוא רואה שזה לא מתאים, יום ולילה, והן ולאו, מרגיש מהשאלות. מהתשובות, הוא רואה סתירות, כן. אוקיי, יש כללים, מה פוסל, מתי פוסל. בוקר טוב רבי ליפה, הגענו בדיוק לרמב״ם, פרק כ"ד מסנהדרין, הלכה ג'. שאלה שאתה מעלה, אור נתן, היא שאלה שצריכים שיעור מיוחד על זה, והיא עדים מכחישים, איזה הכחשה פוסלת אותם. הכחשה בחקירות, הכחשה בדרישות, בבדיקות. השאלה שאתה מעלה היא שאלה נכבדה מדי לדון בזה עכשיו. כי צריכים לזה שיעור שלם על פי סוגיה במסכת סנהדרין. טוב?
אנחנו רואים עכשיו על עדות שמבחינת העדות היא הייתה צריכה להיות קבילה. אם היינו רק מסתכלים על העדות, הייתה צריכה להיות קבילה, ויש לדיין הרגשה שמשהו לא טוב?
כן, כן. יש לדיין הרגשה שהדין מרומה. אז התוספות אומרים ככה, יש הרגשה ויש מסקנה. הרגשה, צריך לפתור את זה, לברר. אומר התוספות בסנהדרין, יש לך הרגשה שזה מרומה, אבל אתה יכול להיכנס בעובי הקורה. נא לחקור היטב בשבע חקירות, בבדיקות, כדי למצות את החקירות. הגעת למסקנה שהכל אמת, והרגשה שלך היא מוטעת, והכל אמת, סעל, הדין נכון. הגעת למסקנה שהעדים רמאים, כי התובע שכר עדי שקר, תפרוש מן הדין, מדבר שקר תרחק. אז זה מה שכתוב אצלנו, מה? זה הכוונה, זה הכוונה. נגיד שהעדים רמאים, ואז לא דנים את הדין הזה. לא דנים את הדין הזה. כלומר, התובע מבקש, נגיד, 1,000 שקל, ויש לו עדים רמאים, אומרים לתובע, אומר השופט, העדים רמאים, אי אפשר להזדקק לתביעה שלך, ואז מה? הוא לא מקבל את האלף שקל שלו.
זה
מה?
זה הכוונה בלפרוש?
כן.
לא שזה יעבור לדיין אחר?
לא, אין מה לעבור לדיין אחר, אם הוא רואה שזה מרומה, זה מרומה.
אז הוא לא פורש, הוא
פורש, הוא פורש, הוא פורש, הוא פורש, הוא
פורש. רק רגע, אני לא יכול שלוש בבת אחת, למרות שבהלכות מגילה כתוב שאם שניים קוראים את המגילה, אז קולות החביבים, טרק עלי לא משתמי. על בלכות מגילה זה כן נשמע, אבל בתנאי שהם קוראים ביחד, אבל פה אתם קוראים כל אחד שאלות אחרות, אז אני לא יכול להבין. אז אחד אחד, אם כן התשובה לשאלה שלך היא, שאם הדיין רואה שהדין הוא מרומה, הדיין מסתלק מהדין הזה. עכשיו אתה שאלת שאלה נכונה, האם להעביר את הדין הזה לדיין אחר, אולי יותר חכם, אולי יותר ערמומי, שיכול לתפוס את הרמאות, או שהדיין הזה שם חותמת, רמאות, ולא דנים את זה.
זה שבעצם אין הבדל בין מצאת השעדים לרמאים לבין מצאת
השעדים לרמאים. עוד פעם?
אין הבדל בין מצאת השעדים לרמאים לבין מצאת השעדים
כי אדם יכול, איך אומרים, לא לדעת יכול לנבוע מהרבה סיבות לא לדעת. או אני לא יודע את המציאות, או לא יודע להכריע את הדין, אני לא יודע, אבל ברמאות הוא רואה שהסיפור שמספרים לו זה לא נכון. אם הסיפור לא נכון, אני לא יכול לזכות את התובע.
אז אם זה היה קורה בחקירות, הוא היה אומר להדים אל רמאים, זה היה אומר לירות שוב, זה יום שלישי, העדות בטלה. אבל אין לנו את המצב הזה, ברור שזה לא המצב.
אבל רואה שמשקרים בעוד פרטים אחרים שהופכים את הקערה על פיה. נגיד שהם הצליחו לתאם יום ושעה ומקום והכל, אבל בגוף הסיפור הוא רואה שזה לא בסדר הסיפור. איך המקרה? יכול להיות שזה אומר שהוא הלווה לו 1,000 שקל, וזה אומר לא, בדיוק הפוך. הוא היה חייב לו 1,000 שקל והוא החזיר לו, ואז מתחילים לדון למה הוא חייב לו, הם מספרים סיפורים, חוץ סיפורים יש להם זקן גדול, אז אם הוא רואה שיש כאן שקר, מרגיש שיש פה שקר, שהסיפור הוא תפור, אז הוא אומר, רבותיי, העדים שקרים, או התובע שקרן, או שניהם שקרנים, גם התובע וגם העדים. עכשיו, השאלה הקודמת שלך היא בעינה עומדת, מה הוא מכריז? הוא מכריז, אני לא דן את הדין הזה כי הדין הזה מרומה, או אומר, הדין הזה מרומה ואף אחד לא ידון אותו. ונפקמינה שהתובע אומר, אדוני, אני דובר אמת, אתה אומר עליי שאני מרומה, אני הולך לדיינים יותר טובים, יותר חכמים ממך ואני תובע בבדין אחר. או שהדיין שם חותמת, דין מרומה, אף אחד לא ידון אותו. נראה תקף מחלוקת. שתי דעות בטור בדבר הזה, רק one by one, תחילה נראה את הרמב״ם. כן, רבי ברור.
בעצם זה שאני אומר שאינם השחרנים זה בספסק דין על זה, שהוא יקבל את הכסף.
מה?
בעצם זה שהוא אומר, פוסק שהעדים שקרנים, זה פסיקה דין שהוא יקבל את הכסף.
כן, אם העדים שקרנים, זאת אומרת, הכסף לא מגיע לתובע.
זה פסק דין למה יסביר?
אם לא מגיע, אבל זה חוסר פסק דין, זה לא פסק דין, זהו חוסר פסק דין, הוא אומר, התובע תובע כסף, אני לא נותן לו, אני לא פוסק את הדין. זה מה שכתוב בדבר שקר תרחק, כלומר, כנראה המצב הוא, כנראה באמת, ישנם שלושה מצבים. יש מצב שוודאי צודק, יש מצב שוודאי לא צודק, ואז זה כמו שאתה אומר, אני אומר שלא מגיע לו כסף, ויש מצב שהוא מרגיש שזה מרומה והוא לא יוצא מזה. אז לא יוצא מזה, אז הוא לא יכול להגיד בוודאות לא מגיע לו, אבל כדי שכן מגיע לו, הוא צריך לפסוק שכן מגיע לו. הוא נמצא במצב שהוא רואה שזה מרומה, אז לכן הביטוי בגמרא, בדבר שקר תרחק. כאילו בוא נגיד, עכשיו הצגתם לי שאלה חדשה, והיא זו, נקרא לילד בשמו. למה כתבו גם בדבר שקר תרחק? הפוך צריך להיות. צלק צלק תרדוף ותפסוק שהדין הזה רמאי ולתובע לא מגיע לו. כלומר, תפסוק חיובית, פסק דין אמיתי, לא מגיע לו. למה יש ביטוי כזה מדבר שקר תרחק? תשובה, מה שאמרתי, שישנם שלושה מצבים. מצב ודאי מגיע לו, מצב ודאי לא מגיע לו, מצב שאתה מרגיש שהעסק פה לא טוב, שזה מרומה, אבל אתה לא יודע, אז זה המצב פה בדיוק. אם הוא הגיע למסקנה שהדין מרומה, אז הוא לא יכול להחליט שכן, אבל הוא גם לא יכול להחליט שלא. אז בינתיים כתוב מדבר שקר תרחק. עכשיו השאלה היא במצב כזה, האם אפשר להעביר את התיק לבית דין אחר, שאולי יפתור את הבעיה, או שם חותמת, יש כאן עדים רמאים, יש כאן תובע רמאי, דין מרומה, אף אחד שלא יתקרב לזה, ומרנו. זאת היא שאלה שנדון בה עוד מעט. אז ברוך, קיבלת תשובה לשאלתך? מה? כן, רבי עמנואל. כן, זה נכון שרשי ככה אומר, אבל לא ירדתי לסוף העניין מה נרוויח בכך. כי לפי החילוק של התוספות, אז בכל מקרה, ניקח דוגמה של מה שרשי אומר כאן, שהוא מרגיש שהעדים הם לא דוברי אמת. נו, בסדר, אז מה הכוונה לא דוברי אמת? יש לך ספק על העדים, כמו שאמרתי עכשיו, או ודאי. אם יש לך ספק, למה לא תחקור את העדים בשבע חקירות? כמו שכתוב בסנהדרין? למה לא? למה לא? אבל אם העדים משהו לא בסדר, תוודא מה קורה. אלא מה מדובר, אני חושב, לעניות דעתי מה אני חושב פשט ברש"י, שכבר חקר את העדים, וכבר עשה שבע חקירות, ונוכח לדעת שהם שקרנים, כלומר, ודאי שקרנים. זה המקרה. אז כאילו הסברת הגמרא פה, היא כבר אחרי הגמרא בסנהדרין. הדיין הרגיש שיש רמאות, דרש חקר את העדים, ראה שיש כאן ודאי רמאות, אז הוא מתרחק. זה המצב. אז אם ככה תירוץ עם סנהדרין הוא תירוץ אחר. לא תובע ועדים, אלא תירוץ הוא. שם מדברים בתחילת הדין, שהוא מרגיש רמאות ועוד לא הגיע למסקנה, ופה מדובר, הגעתי למסקנה, יש פה רמאות, אני לא דן את הדין הזה. אז חילוק אחר, אז לא החילוק בין תובע לעדים, כמו שכתוב ברש"י, אלא החילוק הוא בין לפני שחקר, אחרי שחקר, זה החילוק של התוספות. זאת השאלה שאני אומר שהיא עדיין קשה על דברי רש"י. על סנהדרין, מה השאלה על סנהדרין? כן, מה אמר הראש? שאם התובע רמאי לא נזקקים לו, ואם הנתבע רמאי צריך להכות אותו שוק על ירך, וצריך לדון את כל התשובות שלו כתשובות רעות, כך אמר הראש, נכון? כן, לכן אמרתי שאני לא יורד לסוף דעת רש"י, מה נותן לי החילוק הזה בין הגמרות. טוב, נראה את הרמב״ם הלכה ג' שהוא מביא את הדין, רבי שלמה היה לו שאלה, כן רבי שלמה, סליחה.
הוא אומר לדבס מפורש, שהוא אומר לדין מרומה, אבל אם נתברר לדייד, לבית דין, שטוען שקר והעידו שקר, אינו רשאי להסתלק ממנו אל הידים, כי מה שידע שהוא האמת, אפילו בזמן הזה. זאת אומרת, אין פריבילגיה לדייד שיהיה לו חיים נוחים. מצאת שהעדים שקר, ואת אומר שתפסוק.
אדם מתכוון להגיד רדבז על הרמב״ם?
כן, רדבז על הרמב״ם.
והרי אני אמרתי שעכשיו אני רוצה ללמוד את הרמב״ם.
לא, אבל אז, כל הזמן אז... דנים בזה, הוא יכול רגע, להעביר, לא יכול להעביר.
אבל הרי אמרתי שאני רוצה לראות את הרמב״ם, אז בואו נראה את הרמב״ם, אחר כך נראה את הרדבז ונדון במה שאתה רוצה.
לא, ושכל הזמן
דנים,
הוא יכול להעביר, לא יכול להעביר.
אין לי בעיה, רק אני לא יכול לדון על הרדבז, לפני שאני לומד את הרמב״ם וכל הציבור עוד לא יודעים, כי הרדבז הרי הוא פרשן של הרמב״ם במקרה זה. טוב, נקרא את ה... אחר כך נקרא את הרדבז, אין לי התנגדות. אני קורא רמב״ם הלכה ג', אז עלינו לבדוק ברמב״ם איזה... האם הרמב״ם, כאילו, מה אני רוצה להגיד? הרמב״ם כותב באחד המקומות, נדמה לי במטרת, למה הוא חיבר את היד החזקה? שאם למדת את הרמב״ם, כבר למדת את כל הגמרות. הגמרות קשה ללמוד. אז אם למדת את הרמב״ם, הרמב״ם למדת את כל מה שכתוב בגמרא. זאת אומרת, הרמב״ם הוא צריך להביא את הגמרות במקרה דנן, אנו צריכים לחפש ברמב״ם את שתי הגמרות, איך הוא משלב אותם. אז הבא ונראה, מבינים? זו שאלה לחוד אם הרמב״ם הצליח במגמה שלו או לא. אני חושב שהרמב״ם הצליח מאוד, שעל ידי הרמב״ם כבר לומדים יותר טוב את הגמרות ואומרים עכשיו, נו, אז הרמב״ם הוא גם פרשן וגם פוסק, איך הרמב״ם מפרש את הגמרות? אז הרמב״ם הצליח מאוד לחדד את לימוד הגמרה, שעכשיו אומרים הרמב״ם לא רק פוסק, אלא גם פרשן, כלומר עלינו לראות מהרמב״ם, בקיצור, מה אני רוצה להגיד? איזו תשובה נותן הרמב״ם לשאלה בין שתי הסוגיות שהייתה כתובה על הלוח אתמול לפני שנמחק. כולם זוכרים את שתי הסוגיות. אנחנו מתחילים רמב״ם הלכה ג' ואחר כך הרדווז, אשר רבי שלמה העיר עליו, להסתכל בפנים. ומנין לדיין, שהוא יודע בדין, שהוא מרומה, שלא יאמר יחתכנו ויהיה קולר תלוי בצוואר העדים, תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק. אוקיי, תרחק, אז מה הוא יעשה? כיצד יעשה בו? כלומר, אפשר להגיד, תרחק, לך על שפת הים ותתעשה, תתרחץ בים וזהו. לא. כיצד יעשה בו? ילבש בגד ים, יצלול במים אדירים של המשפט, ידרוש ויחקור הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות. אם נראה לו לפי דעתו שאין בו רמיות, חותך הדין על פי העדות. אבל אם היה ליבו נוקפו, כלומר עדיין נוקפו, עדיין הוא מסופק, נוקפו זה יויו כזה, שיש בדין רמיות והוא לא יכול לפתור אותה, אחרי כל החגירות, מרגיש שיש רמיות, נוקפו, הוא עוד לא יודע בדיוק, או שאין דעתו סומכת על דברי העדים, הוא לא סומך. אבל משנה יכול לפוסלן, כלומר הוא לא הגיע למסקנה ודאית, אז הרמב״ם מציין שני מקרים, שהדיין לא הגיע למסקנה ודאית. אחד, ליבו נוקפו, כלומר הוא מסופק שיש פה רמיות, זה נקרא נוקפו, או שאין דעתו סומכת לדברי העדים, אבל מי שלא יכול לפוסלן, מצד אחד הוא לא יכול לפוסלן, מצד אחד אני לא סומך, לא סומך שאומרים אמת, כלומר אני עדיין נשאר בספק, או שנוטה, או שנוטה דעתו, שבעל דין זה רמאי, ובעל עורמה, והשי את העדים, פיתה את העדים, לומר, על פי שהם קשרים, אבל לפי תומה מתאם, כלומר הוא שתל להם איזה סיפור במה שהם אומרים, הוסיף להם פרטים, או שנראה לו מכלל דברים שיש להם דברים אחרים מסותרים ואינם רוצים לגלותם, זאת אומרת רב הנעלם על הגלוי. כל אלו הדברים וכיוצא בהן, אם באו לדיין בדין, אסרו לחתוך אותו הדין, אלא יסלק עצמו מדין זה. וידוננו מי שליבו שלם בדבר, והדברים מסורים ללב. וכתוב אומר כי המשפט לאלוהים הוא. אם כן, איך הרמב״ם יישב את כל הגמרות? הרמב״ם פותח בהבחנה. הדיין מרגיש שהדין הוא מרומה. אז יכול להגיד, אני לא אכנס לעניין, ישר אני אחתוך את הדין על פי העדים. לא, מדבר השקר תרחק. כיצד יעשה? זה מה שכתוב אצלנו. אז אצלנו כתוב, לא תעשה, ושם יש מצוות עשה. פה כתוב מדבר השקר תרחק, שהוא לא ידון אותו באופן הפשטני. כיצד יעשה? מה שכתוב בסנהדרין, ידרוש ויחקור בדרכי הקרדי נפשות. ועכשיו, תוצאה מדרישה וחקירה יכול להיות אחד, יכול להיות שלושה כיוונים. כמובן, כיוון אחד שזה רמאות מוחלטת, כיוון שני הפוך, שזה צדק מוחלט, זה אם נראה לו לפי דעתו שאין בו רמיות, חותך הדין על פי העדות, כי אז זה נראה בסדר. עכשיו, יש באמצע הרבה מקרים שנשאר לו ספק. מה עם המקרים? אם היה לי בו נוקפו שבדין הזה רמיות, כלומר, הוא לא מצליח להגיע למסקנה שזה ודאי אמת, אלא יש כאן רמיות, יש כאן אפילו ספק רמיות. או שאין דעתו סומכת על דברי העדים, המשנה יכול לפוסלן, אבל הוא מרגיש שזה משהו לא בסדר. או שנוטה דעתו שבעל דין זה רמאי, בעל עורמה, והשיא את העדים, בשקשרים, וזה מתאם, הוא שתל להם פרטים וזה זה לא, זה לא נכון, או שנראה לו מכאן דברים אחרים, שיש עוד דברים שהוא לא מצליח להגיע אליהם, שהדברים מסותרים. בקיצור, מה הדיין עכשיו נשאר? באיזה מצב? במצב של ספק. אז אם כן, שתי גמרות הן. פה כתוב אצלנו בגמרה, לא תעשה, אל תחתוך את הדין באופן פשטני, שיש לך הרגשה שיש כאן רמיות. זה לא תעשה. בדבר שקר תרחק. אבל לא תרחק לשפת הים, להפך. תיכנס בעובי הקורה, כמו שכתוב בסנהדרין, תחקור בשבע חקירות. אבל עם כל החקירות שלך, אתה לא בטוח שתצליח. ואז יכול להיות שאתה תגיע לאמת, זה מצב הכי טוב. יכול להיות שתגיע למצב שזה ודאי שקר, זה מצב הכי רע. וגם יש מצבים הרבה באמצע, כמו שכותב הרמב״ם, שאתה תישאר בספק. למה ספק? או שיש דברים מסותרים שאתה לא יודע, או שאתה מרגיש שהבעל הדין הזה בעל עורמה והוא שתל לעדים דברים ומאמינים במה שהוא אומר, וזה לא נכון מה שהם אומרים. בקיצור, הדיין מסופק. אז מי שמסופק, האם זה אומר שאף אחד לא יכול לפתור את הספקות האלה? הדיין הזה לא הצליח, אבל אולי מישהו אחר יצליח? אז איך הדיין ייקח חותמת ויכתוב על התיק תיק רמאי? הוא יכול להגיד, לא הגעתי לחקר האמת, אני לא יכול לדון, אבל הוא לא יכול להגיד, דין הזה אף אחד לא נוגע בו, זה רמאי, כי יש כאן ספקות. למשל, יש שם דברים אחרים מסותרים והוא לא יכול לגלות. אולי דיין אחר יצעק עליו יותר והוא יגלה את הדברים המסותרים. אולי. אז כותב הרמב״ם, יסלק עצמו מדין זה מחמת הספק, ואז ממילא ידוננו מי שליבו שלם בדבר. מה קרה מי שליבו שלם בדבר? דיין אחר שאולי יודע לחקור יותר טוב. והרי הדברים מסורים ללב. הוא אומר משפט לאלוהים, זאת אומרת, הדברים מסורים ללב אם אתה בעצם יודע או בעצם אתה לא יודע. עכשיו, אני חושב שהרמב״ם עשה סדר טוב בגמרות, ואמר שאצלנו מדברים בדבר שקר תרחק בהוראה ראשונה, אל תחתוך את זה באופן פשטני, אלא מה תעשה כמו סנהדרין ותחקור את זה היטב. וגם, אני משמעני מהרמב״ם, שהוא לא מחלק בין תובע לבין נתבע, אלא הוא סובר שאם אתה מרגיש שבעל הדין הזה רמאי, שתדל לחקור את האמת ונראה לאיזה מסקנות אתה תגיע, והוא לא מחלק כמו הראש בין תובע לנתבע. האם הוא חולק על הראש? הוא פשוט לא מחלק, אומר אתה צריך לחקור היטב. עכשיו נראה מה שרבי שלמה רוצה להגיד מהרדב"ז. אז לכבוד רבי שלמה אני קורא את הרלב"ז. דיין שהוא יודע פרק שבועת העדות, דיין שהוא יודע כשון רבינו, ודווקא שהוא יודע שהוא מרומה. אבל לא נתברר אצלו שהוא שקר. כלומר, כל הרמב״ם לא עוסק, אומר הרלב"ז הגדרה, כמו שאמרתי, ששלושה מקרים הם ודאי אמת, ודאי שקר, ונשאר בספק. הרמב״ם מדבר על מקרה שהדיין בסוף נשאר בספק. אומר הרדב"ז, אבל אם הדיין יודע שהוא שקר, בסוף הוא הרגיש, הוא מרומה, חקר וחקר וחקר וחקר, רואה שקר מוחלט, אז על זה לא מדברים. הוא אומר, שוב אני קורא את הרדב"ז, ודווקא שהוא יודע הדיין, שהדין מרומה, מרומה זה נקרא משהו לא בסדר. אבל עדיין לא נברר אצל הדיין, אצלו שהוא שקר מוחלט. אבל אם נתברר שטוען שקר, שהתובע טוען שקר, וגם העידו שקר, אז הכל שקר מוחלט. אז אם הכל שקר מוחלט, מה הוא צריך לעשות? האם הוא צריך להסתלק? הרי יש כאן שקר מוחלט, שאתה יודע שיש שקר מוחלט. אז בבקשה, נא לפסוק שזה שקר מוחלט. זו השאלה שברוך שאל, וגם אתה שגד שאל, שקר מוחלט, תגיד. זאת אומרת, נכון, אם מתברר שטוען שקר ועידו שקר והכל שקר והוא יודע את האמת, אינו רשאי להסתלק ממנו, אלא ידין אותו כפי מה שידע שהוא האמת. אפילו בזמן הזה, אומר, אם אתה יודע את האמת, אתה יודע שזה שקר, אז אתה לא יודע מה האמת. ואחי, מה שואלים מדברי רבינו, שרבינו מדבר שהוא מסתלק במקרה שהוא מסופק. מה שמאשים הדיין יודע את האמת המוחלטת, ושהכל שקר, העדים שקר והוא שקר, אז תפסוק, תפסוק מהי האמת ומהו השקר. ויש מי שכתב שאם הנתבע הוא הרמאי, כלומר כשאתה יודע מה שהראש כתב, אם אתה רואה שהנתבע הוא הרמאי והתובע תובע באמת, יפסוק אותו על ידי דרישה וחקירה כדי שלא יהיה חוטא נזכר, ונכון הוא. כלומר, החילוק של הראש, הראש אומר אם התובע רמאי אתה מסתלק מן הדין, אם אתה רואה שהנתבע הוא רמאי אז התובע אין לו מספיק ראיות, אבל אתה בטוח שהנתבע רמאי. אז תעשה את כל התשובות של הנתבע כפוגעות בעניין, ומה שהוא אומר, ואז אתה יודע שהוא שקר, אז תפסוק אפילו כשאתה יודע שנתבע הוא רמאי. זה דעת הראש. ובאחי מתרצלי, דאמרינן, אז החילוק של הראש מתרץ את שתי הגמרות. דברים באחד דיני ממונות, ריש לקיש רמי, כתיב, ריש לקיש הקשה קושיה, סתירה בין הפסוקים. כתיב בצדק תשפוט עמיתך, וכתיב צדק צדק תרדוף. הכיצד? כאן בדין מרומה, כאן בדין שאינו מרומה. משמע, שדין מרומה יכול לפסוק אותו. איך הוא יכול לפסוק אותו? אם הוא יודע שהנתבע רמאי, אז הוא פוסק נגד הנתבע הרמאי ומאשר את תביעתו של התובע. ועד אמרים בשבועות, בשבועות על מדבר שקר תרחק, תרצו בתוספות, לא שיודעים בו שהוא מרומה. לא שיודעים בו שהוא מרומה. אז מה התוספות תרצו? תוספות חילקו שיש הבדל בין ספק מרומה לבין ודאי מרומה. אבל הוא אומר, מה דכתיב נא עתי שפיר? מה עתי שפיר? שאם יש רמאות בטענת התובע, אז הדיין מסתלק מן הדין. זה החילוק של הראש. ואם יש רמאות בטענת הנתבע, אז הפוך, הדיין לא יסתלק, אלא יוכל לפסוק אותו על הצלק זה לתרדוף, לא בדרישה וחקירה. כלומר, הרדווז מביא על אתר את הסתירה בין שתי הגמרות ואומר שחוץ מהרמב״ם יש עוד שתי שיטות ליישב את הסתירה, ליישב את הסתירה. היישוב האחד הוא יישוב התוספות, חילוק בין ודאי מרומה לספק מרומה, שאם יודעים בו שהוא מרומה אין לדונו כלל, אבל זה למר מדבר שקר תרחק, בסנהדרין מדברים, כאשר הדיין מרגיש שיש בזה רמאות, אבל יש לו דרך להתגבר על הרמאות. מה הדרך? מתחיל לחקור את העדים, אומרים לו העדים, דיני ממונות לא צריכים דרישה וחקירה, אומר לא, כאן זה דין מרומה, אני חוקר אתכם בדרישות, חקירות, בבדיקות והכל. אז זה מה שכתוב בסנהדרין, אז זה דרך התוספות. דרך שנייה תירוץ הראש המחלק בין תובע לנתבע, שאם התובע רמאי אז הדיין מסתלק, ואם הנתבע רמאי אז, אז תלוי מה המצב. אם הנתבע רמאי ואתה מרגיש בוודאות במה הוא מרמה ואתה נהיה לך דין ודאי, תפסוק נגד רמאותו. כלומר תיקח את כל התשובות שלו, שים אותם בפח, ואתה יודע מתוך כך מהו האמת ותפסוק לפי האמת אם אתה יודע. אז זה החילוק של הראש בין תובע רמאי לנתבע רמאי. ויש החילוק של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שפה כתוב עשה ולא תעשה. פה כתוב שהדיין לא יפסוק מדבר שקר תרחק ולא לא יפסוק בפשטות. לא יגיד עבודה קלה, אלא ילך עבודה קשה. ידרוש ויחקור הרבה. ואז בוא נראה מה התוצאות. ואז אפשר שתהיינה, כמו שאמרתי, שלוש תוצאות, שהרמב״ם מדבר על שתיים, ורדווז מוסיף את השלישי. מה עם שתי התוצאות שמוזכרות בגוף הרמב״ם? א', דרש וחקר הרבה, והגיע למסקנה שזה הכל אמת. ואין פה שקר. נו, אז הוא פוסק הדין על פי העדות, כי הכל אמת. זה הכי, מצב הכי אידיאלי. מצב שני, שליבו נוקפו, שיש בזה רמיות, או בעידים או בתובע, או יש עוד דברים מסותרים. קיצור, הוא נשאר בספק. נשאר בספק, אז הוא לא יודע מה לפסוק, אז מסלק עצמו מהדין הזה, ועל זה למר, מדבר שקר תרחק. אומר הרדווה אז, ומה עם מקרה שלישי שהרמם לא דיבר עליו, והוא, שהדיין מגיע למסקנה, מהו השקר? שהכל שקר. אם יודע שהכל שקר, אז הוא גם יודע מהי האמת. אז אם יודע מה האמת, יפסוק את האמת. אז זה ברור, זה ברור שכך הוא יעשה. כי מתוך שיודע שהכל שקר ודאי, אז הוא יודע גם האמת הוודאית, כי שקר ודאי זה אומר מהי האמת הוודאית. אז יפסוק האמת הוודאית, זה מה שהוסיף הרדב"ז. בסדר, רבי שלמה? עכשיו יש לך קושיה מהרדב"ז או לא?
שבית דין לא בקל יכול להסתלק.
נו, זה מה...
מסיבות מיוחדות וקשות כדי להסתלק.
אני הייתי אומר, לא... אני הייתי אומר, הוא לא בקל יכול להסתלק, ולא בקל יכול לפסוק. אתה צריך פשוט...
לא, כמו שאומר הרדב"ז.
כן.
אם הוא יש אשתובה, זה שקרן, אל תסתלק, תפסוק.
נכון, נכון. אבל אתה צריך להיכנס בעובי הקורה. אבל כאמור, סיכום של הכל, שיש בחיים לכל אדם שלושה מצבים. מצב שיודע את האמת, מצב שיודע ודאי את השקר, אבל ברוב המצבים בחיים זה לא שחור לבן, אלא אפור, ואז הוא לא יודע, ואז הוא מסופק. אבל מעניין פה, שהרמב"ם כותב, כשהוא מסופק, אז אם כן שאל גד, שאל קודם שאלה, השופט יכול למסור את זה למישהו אחר או לא? אז שוב אמרנו תלוי איזה תוצאות הגענו. אם הגענו לתוצאות שזה ודאי שקר, כמו שאומר הרדב"ז, הדיין פוסק מה האמת ומה השקר, ואז מישהו אחר כבר לא יכול לדון, כי זה כבר שקר. אבל הרמב"ם מסיים את הדברים, מדבר שקר תרחק, שעדיין ליבו נוקפו. אז מה הוא שם חותמת? ליבי נוקפי? החותמת היא על עצמו, לא על הפסק דין. אני ליבי נוקפי ואני לא יודע. אז מי ידון את זה? מי שליבו שלם בדבר. אז יכול ללכת לבית דין אחר ולדון. למה? כי אתה לא יודע, אתה לא סוף החוכמה, אולי מישהו אחר, כי אני יודע, יכול לקרות. בסדר? בסדר?
מה יהיה לפי הראש, שיש חשד שהנתבע שיקר?
שהנתבע שיקר? חשד? חשד או ודאי?
והוא חשד. הוא ממשיך לחקור, ובסוף יש לו חשד שהנתבע שיקר.
חשד זה לא מספיק, כי הראש אומר, שהופכים את, תקף נראה את זה בטור, שהופכים את הקערה נגדו, אם הוא ודאי שיקר, אז אתה עושה מזה ודאי.
בסוף הוא נשאר
בספק. אז מספק, אז אי אפשר להוציא ממון. תקף נראה את זה בטור. נראה בלשון נתון לדגדג. רבי שבתאי, תקף נראה.
כן. כתב את הראש.
לא שמעתי טוב.
כמו הרב כתב בטבלה את החילוק של הראש.
של הראש. בין תובע לנתבע.
והראש בכלל לא התייחס לכאילו אמר ככה, שהיא לפי הראש יוצא ככה בפשט דברי הראש, שהמרה בשבועות מדברת על הנתבע, ואז אתה צריך לעשות את זה שם.
לא בשבועות, תובע.
בסנהדרין מדברת על הנתבע, ואז אתה צריך לעשות את זה שם חקירה, והגמרא בשבועות לכאורה לא מדברת לו...
על התובע.
על התובע.
על התובע, שהתובע מביא עדי שקר, והשופט מרגיש שיש פה שקר, אז הוא מסלק אותו מבית הדין, אומר לו, אין לי מה לדבר איתך, שקרן כמוך, אני לא מדבר איתך.
הוא מסתלק, הוא לא... הוא מסתלק, הוא לא כתוב שלו.
הוא אומר לו, אתה שקרן, לא נזקק לתביעה שלך.
לא, אני לא מדבר שקרן.
מדבר שקר תרחק.
בסדר, מה כבר נמדבר שקר תרחק? זה לא השקר ש... שהעדים שהוא מביא,
הם
עכשיו
יהיו פסולים
כל עדות שבתורה. פה מדובר
על שיש את הדיין, כל עד דין יש גם מסגרת שנקרא דין מרומה.
אני לא אמרתי שהעדים פסולים. דין מרומה, זה הכל עובד פה על הנקרא לזה, על תחושות הבטן של הדיין. זה נקרא דין מרומה. הרי אם זה דין שקר, וכי מישהו דיבר על העדים? זה לא עניין של... זה לא עניין של דין מרומה, זה סתם עדי שקר. אני אפסול
אותם פה ואני אוכל שמדי שקר, זה פסוקים בכל התורה כולה. העדים האלה שמדובר עליהם פה, אצלנו גם אחרי שקר, גם אחרי שאני אפסוק, נגד התובע,
אין לי הוכחות שהעדים האלה משקרים, אלא מה? יש לי כאב בטן, הדיין, אני לא מסוגל לפסוק. זה אני צריך לשים דין מרומה, אני לא יכול להפוך דין מרומה לדין מרומה, דין שקר.
אמת, אמת דיברת, אמת.
אני רוצה לטעון שהרי... הרדב"ז לומד את הראש, שהרדב"ז לומד את הראש כמו הרמב"ם, ששתי הסוגיות מדברות לאחר דרישה וחקירה. ובנבאז יצא נפקא מינה, שבמקרה, ומה שהגמרא בסנהדרין דיברה בנתבע, זה שאם אתה צריך לעשות דרישה וחקירה, ואם הבעיה היא בנתבע, אתה לא יכול להסתלק. לעומת זאת, אתה צריך לפסול. גם אם יש לך כאב בבטן, הרי זה הגמרא, זה הרמב"ם מדבר. הרמב"ם מדבר על כאב בבטן, כי אחרת זה סתירה. בשולחן ערוך מביא גם את הרמב"ם, גם את הראש. אתה לא יכול, זה סתירה במה, אתה לא יכול לשלם אותה.
מיד אני אסביר, זה בדיוק השאלה שאני רוצה לדון בשיעור, רק one by one.
אבל אם אתה לומד את הראש, שהוא באמת הראש, גם מדבר על שבשתי הסוגיות דובר על דרישה וחקירה, ומה שהראש אומר, שהשמרת השבועות מדברת על מטבע, וגם ודרשת לך כעכשיו וזה הנתבע, אתה לא יכול להסתלט, ואתה צריך, ואם יש לך תחושת בטן, אפילו שיש לך תחושת בטן, אתה צריך לפסוק נגד הנתבע. לעומת זאת, בתומע, אתה יכול להסתלט.
הכל נכון, רק אני אומר שהשופט לא פוסק לפי תחושת בטן אף פעם.
לא, תחושת בטן.
לא יכול.
יש לו נתונים, אלא מה?
לא יכול.
כל הנתונים...
עד שיש לו, ודאי.
הרי אני מדבר שהוא חקר, דרש וחקר.
עד שהוא ודאי.
והכל פיקס, אלא מה? עדיין יש לו ספק, מה נובע ספק? לא יודע,
הוא רואה שאנשים משקרים?
לא, זה לא מניח לא טוב, לא יודע שיש לו ראייה שהתובע הזה שקרן, הוא לא מניח לא טוב. אז אם זה הגדרה של דין מרומה,
נכון.
לא יכול לדין מרומה לדין שקר.
אמת, אמת, הכל אתה אומר אמת.
לא, אני חושב שגם הרצפת לך, אני חשבתי על זה בדרך, אבל אני חושב שהרצפת זה... מביא את הראש פה על הרמב״ם, הוא מתכוון לומר שגם בראש הוא ילמד את הסוגיה כמו הרמב״ם, ששתי הסוגיות מדברות על אחד דרישה וחקירה, ככה, וההבדל בין, בניגוד, והרמב״ם, לפי הרמב״ם זה שאחרי הדרישה וחקירה פה ברור לו, כבר אין לו פרפור בבטן, ופה יש לו פרפור בבטן. ומה שהראש מוסיף זה שגם אם יש לך פרפור בבטן, אז אם זה בעיה בנתבע, אתה צריך לפסוק. לעומת זאת, בתובע, אתה יכול להעביר את זה הלאה.
עכשיו, אני הכל...
כן, מגנה, אתה עושה נגדו, אתה לא...
לא נחשבים.
לא.
עדיין, נכון.
ומה זה במקרה שהרדב"ז דיבר עליו שהזכיר?
גם לא.
אבל התברר אצלו שהוא שקר.
גם לא.
שהוא טוען שקר, ואם הוא שקר, אני לא רוצה להסתלק ממנו. זאת אומרת, פה ברור לו, זה שקר, אז הם...
אני חוזר למה שאמרתי לאור נתן. אור נתן שאלה בתחילת השיעור שאלה, שהיא דורשת שיעור שלם. והיא, מתי העדים נפסלים? בשקר, באיזה מקרה? אז אמרתי לו, למשל, הכחשה בחקירות. הכחשה בחקירות, הדיין לא מקבל את ההכחשה הזאת, לא יכול לפסוק על פי זה. אז זה דין מרומה. כן? דוגמה, הכחשה בחקירות, זה דוגמה קלאסית לדין מרומה, שהדיין לא יכול לפסוק על פי הכחשה בחקירות. אבל אני אסיים את המשפט, שזה פרדוקס, אבל זה נכון. לא דנו עד הרגע, עד שאור נתן ושבתאי שאלו את השאלה, מה דין העדים? תשובה, אפילו בדין מרומה, העדים לא פסולים. למה? כדי לפסול עדים צריך שני עדים שאומרים עליהם שהם מעידים שקר. ולכל היותר זה יצא הכחשה. ובהכחשה גם לא פוסלים את העדים מספק. כל שכן הכחשה בחקירות, כלומר, לפסול עדים זה שאלה בפני עצמה. ובסוגיה שלנו אנחנו דנים אך ורק אם השופט יכול לפסוק את הדין ומה הוא יפסוק. אני חוזר ואומר, מה שאמרתי לאור נתן קודם, שכשפוסקים שהדין מרומה ודיין לא פוסק את הדין, אומר אני לא פוסק את הדין, אבל זה לא אומר שהעדים פסולים, כי לפסול עדים צריך שני עדים אחרים לפסול אותם. כמו שכדי לפסוק צריך שני עדים כשרים, כך הפוך, כדי לפסול את העדים צריך שני עדים. לכן לא דיברנו על פסול העדים. רק מה הרדווז, למה נכתב הרדווז בכלל? הרדווז אומר שהרמב״ם לא דיבר על אפשרות שלישית, והיא של ודאי שקר. תשובה, כי זה פשוט, לכן הוא לא דיבר על זה. אוקיי, אבל הכי מוסמך, עכשיו דנים...
אם העדים טוענים...
אבל לא צריך דוגמה, אבל לא צריך דוגמה. לא צריך דוגמה. עכשיו, הכי פשוט לפרש מה דעת הראש, לפי מה שכתב הטור, הבן שלו מביא את הראש, והבית יוסף מביא את הראש, ונראה מה הם כתבו. מה? עוד שאלה לרדווז? לא, כי הרדווז, דיברנו אותם. כן, מה אתה רוצה? אחרי השיעור תיגש אליי, פשוט אני לא רוצה להקדיש לרדווז מדי הרבה זמן, כי הוא, הרמב״ם קובע ברכה ונסביר, עוד לא הגענו לשאלה העיקרית, איך אפשר לפסוק גם כך וגם כך. כן, רבי עמנואל. למה לא? על הרמב״ם כן. מה הסתירה? יפה. יפה שאלת.
בעצם, איך הוא מגיע בכלל לדין של צילוב? כי הצילוב הוא רק מופיע באצלנו בשבועות.
הוא מפרש את
שבועות
בשני שלבים, ושאלה ראשונה בארבע. טוב. חכה, one by one, יותר טוב, לא? אז לכבודך, אני אגיד מה שאומר הגאון מווילנה על הרמב״ם בביאור הגר"א. הרמב״ם כתב בהתחלה את הכלל ואחר כך כתב את הפרט. קודם הוא כתב כלל. אני קורא את הרמב״ם שוב ואומר את הביאור בסוגיות. מאיפה זה לקוח? מניין הדיין שהוא יודע בדין שהוא מרומה שלא מערך תכנו ואת כל דבר הידים אבל נשאר תרחק. זג מקור משבועות. משבועות. מפה אתה יכול להבין מה הוא יעשה, ירחק, איפה ילך, יברח לשפת הים. והרמב״ם לא. כיצד יעשה בו, ילך לסנהדרין. ידרוש ויחקור הרבה, חקר של נפשות. עד כאן שתי הגמרות. סור מרע ועשה טוב. בשבועות כתוב סור מרע לא יפסוק על פי העדים בפשטות. עשה טוב, ידרוש ויחקור הרבה, יש לנפשות. זה כתוב בסנהדרין. עכשיו, תוצאות. תוצאות החקירה זה כבר התפרטות. לא כתוב את זה בגמרות. מה יוצא לדיין מהחקירות? תשובה, מהחקירות יכול לצאת אחד משלוש תוצאות. תוצאה אחת, שהוא יראה שהכל אמת, אומר הרמב״ם בסדר, פוסק על פי העדות. תוצאה שנייה, אומר הרדווז, כל שקר, פוסק הכל שקר. תוצאת ביניים שהוא לא מגיע לחקר האמת, אבל הוא רואה שעדיין יש כאן דברים מסותרים ושקרים וליבו נוקפו. אז מה הוא יעשה? אז נשאר הגמרא בשבועות. למה? כי אמרנו סור מרע, העשה טוב שלו לא הצליח להביא אותו לעשה טוב. אז אומר הגרא שהרמב״ם בנוי על עיקרון של כלל ואחר כך פרט. כלומר, כיצד יעשה בו גדול נפשות? זה ה... עד כאן זה הכלל. הפרטים זה אחר כך כתוב. אז בסדר השאלה שלך?
לא.
לא?
הרמב״ם
רוצה
להגיד
בן
אדם שהוא חושש בדין שהוא
רומי. הרמב״ם בהתחלה כותב את הכלל, את הכלל. אחר כך הוא כותב את הפרטים של הדבר הזה. טוב, אני אומר לפרש דעת הראש, הכי טוב לראות טור בית יוסף, ואחר כך נראה שולחן ערוך. מה? עוד שאלה לרמב״ם?
כן.
אחרת? שאל. לא, 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 לא. לא עושים תנאים, הדיין שלא יודע, כי הלא לדעת אין תנאים. הוא אומר, אני לא יודע, אני מסתלק. אז שואל הרמב"ם את עצמו, אז מה יהיה? מה יהיה? כאילו, פה באים לשאלה ששאל גד, והרמב"ם עונה עליה. מה עושה הדיין? הוא שם חותמת על זה. דין מרומה, לא לגעת בזה, שדה מוקשים, לא להיכנס לשדה מוקשים, אף אחד שלא ייכנס לזה. או שם שלט על המצח שלו. אני קצרה דעתי, קצרה בינתי, לא מבין מה לפסוק. הדין, מי שליבו שלם בדבר, ידון. אולי יש דיין יותר חכם ממני. אז כלומר, האם הוא פוסק על החפצה של הדין, הדין מרומה, אף אחד לא נוגע בו, או הפוך? אז התשובה היא, מה הרמה מגיע, מדבר על איזה דיין? לא שהגיע למסקנה שהוא שקר, זה מה שאומר הרדווז. הרדווז מוסיף את הדבר שהוא מובן מאליו. שאם הגיע למסקנה שזה שקר, זה שקר. זה פשיטה. אבל הרמב"ם מדבר על מקרה של ליבו נוקפו. אז אומר הרמב"ם, ליבו נוקפו, מה הוא ישים חותמת על הדין, ליבי נוקפי, ליבך נוקפך, שבבית ואל תדון. אז מי ידון? כל אחד יכול לדון. להפוק עם מי? תקף נראה בראש, הראש כותב שאף אחד לא ידון, אבל נראה על איזה מקרה אומר את זה הראש. זה לעומת, אז נקרא את הטור. רבי שלמה, רק רגע, בוא נמשיך את הטור, אחרת לא נוכל להתקדם. נקרא את הטור, הדיין שבא לפניו דין מרומה, כאילו לא עוסקים בו בראש הסנהדרין, לא עוסקים בו בית דין א', ויכול לדון את זה בית דין ב', לא עוסקים בו בראש הסנהדרין. הדיין שבא לפניו, אני קורא טור, כי הטור הכי מוסמך לפרש את הראש, הבית יוסף. הדיין שבא לפניו דין מרומה, מה שקראנו אני קורא מהר, לא אומר את זה, אלא ידרשנו, יחקרנו, היטב. אם יראה לפי דעת מרמאות, על פי העדים. אם ליבו נוקפו, זה הכל לשון הרמב״ם. אם ליבו נוקפו, זה רמאות, לדברי העדים, יכול לפסוקנו, בדין הזה רמאי, ידדים, כאילו וכו', לשון הרמב״ם. וידון אותו מי שליבו שלם בדבר. והדברים מסורים ללב. וכדור אחד אלוהים הוא, ממשיך הטור ואומר, וכל מה שהוא מסתלק, מה שאמרנו, שאם יש לו ספק הוא מסתלק, דווקא שהתובע רמאי, הטור מרכיב את הראש על הרמב״ם, ואומר, כל זה דווקא שהתובע רמאי, אבל אם אני אתבע רמאי, אז מה? כל שכן שישתדל בו לבטל דברי הרמאי, כלומר, ישתדל וישתדל לבטל דברי הרמאי. היום ישתדל, אבל אם הוא לא יכול, אם הוא לא יכול, אז נשארים שהוא לא יכול. כלומר, מה מוסיף לנו הטור על הרמב״ם? הטור אומר שהרמב״ם והראש הם לא חלוקים, אלא כשהתובע רמאי והדיין נשאר מסופק, הוא יישאר מסופק, ואז הוא אומר אני מסתלק, ואם הנתבע רמאי והוא מסופק, עכשיו אם הנתבע רמאי, אז מה הוא יעשה מסופק? רב שבתא נותן לך תשובה למה שאלת. אם הנתבע רמאי והדיין מסופק, יגיד השופט, אתה רמאי ואני מסופק, אני כונס אותך בוודאי לשלם. למה אתה כונס אותי? אתה מסופק אם אני רמאי. המוצאים בחבורה עליו הראייה. אז באמת ככה דין? שאי אפשר, פה יש בשס, רבי יוסי כונס לרמאי במציע, אבל פה, כי השופט לא יודע, אז אם הוא מסופק, הוא מרגיש שהנתבע רמאי. טוב, אבל בכמה הוא רמאי? במה הוא מרמה? מה היקף הרמאות? אז תלוי עכשיו אם השופט ודאי או ספק. אם הוא ספק, ליבו נוקפו, הוא מסתלק. אבל מה הוא יעשה? אז אומר הטור, כל זה כשהתובע ודאי, כאילו הטור מרכיב את הראש על הרמב"ם ואומר שלא פליגי, אבל איך לא פליגי? כל זה כשהתובע רמאי, אבל אם אני אתבע רמאי, אז מה הוא ממשיך? לא אומר משלם, ישר משלם, לא, אתבע רמאי. כל זה שישתדל בו לבטל דברי הרמאי, כלומר, ישתדל עוד יותר להגיע לחקר האמת, ואז אם הוא יגיע לתוצאה של הרדווז, שזה שקר מוחלט, אדוני, שלם. עכשיו יש עוד ראש בתשובה שמשלים את התמונה. רק שנייה, אני רוצה פשוט להשלים את התמונה. הראש בתשובה משלים את התמונה שעם הנתבע רמאי. ידרוש, אני קורא את בית יוסף על המקום, וכן כתב הראש בתשובה סוף גל קורזיין, וסיים בה, והוסיף, אלא מה יעשו הדיינים בנתבע רמאי? יחקרו וידרשו בכל מיני דרישות וחקירות להוציא הדין לאמיתו. עכשיו באנו לעוד נקודה שהראש מוסיף. צריך הנתבע להשיב על כל מה שישאל הדיין. אני שואל אותך שאלות, והשאלות שלי הן קובעות. אתה חייב להשיב עליהן, כי אתה הרמאי, אני מרגיש. אז זה מחייב אותך להשיב לשאלת הדיין. ואז, אם אינו רוצה להשיב, הוא הולך סחור סחור. יש אנשים מדברים עם הדיין, מספרים סיפורים, צ'סבטים, סחור סחור. הוא לא רוצה להשיב דוגרי על השאלה. הוא מכסה, הוא מעלים דבריו, הוא משיב תשובות גנובות, כדי שלא יוכל הדיין לעמוד על אמיתת הדין. אז מה יוצא? הדיין היה לו ספק, שאל שאלות, קיבל תשובות מסביב, למרות שהוא יודע מהם התשובות. אז מה אתה מבין מזה? אתה שאלת שאלות, הוא לא רוצה להשיב לך, אז מה זה אומר? זה כאילו הוא השיב לך. כאילו הוא השיב, אתה צודק, אדוני הדיין. עובדה שאני הולך סחור סחור ומשתדל לטמטם אותך. אז הוא אומר, אם הדיין מרגיש שהוא לא רוצה להשיב, מכסה ומעלים דבריו, משיב תשובות גנובות, כדי שלא יוכל לעמוד על אמיתות הדין, מה יעשה הדיין? מה יעשה הדיין, אומר הראש? כאילו הדיין בעצמו נשאר מסופק. אבל זה שהוא הולך סחור סחור זה כמו דעת, מייצר או דעת בעל דין. למה? אומר הראש, לזכותו אי אפשר, מאחר שנראה לדיין דין מרומה, אז אפשר לזכות את הנתבע. ואם מסתלק מן הדין, הוא מרוויח, היינו זכות לנתבע, כי בזה ייפטר. על זה נאמר, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, וכיוון, שנראה לדיין שאם היה זה משיב על שאלתו, הוא לא רוצה להשיב לי, אבל אם היה משיב, היה הדבר מתברר. האמת הייתה מתבררת. ומחמת שהוא לא רוצה שיתברר, הוא כובש את דבריו. אז פה, הוא לא אומר, אבל הוא כן אומר. איך הוא כן אומר? על זה שהוא לא רוצה להשיב לעניין, הוא משיב דברים אחרים, אז מה זה נראה? שהדיין צדק בשאלות שלו, אז זה כאילו הוא השיב. אם כאילו הוא השיב, אז מה התוצאה? שקר ספקי או שקר ודאי? שקר ודאי. יעשה הדיין כאילו הוא השיב, ונתברר השקר, ויחייבנו בעומד הדעת, אבל פי שאינו יכול לברר שקרו בביאור, מאחר שהיעדר הביאור בא מחמת רמאותו, שאינו רוצה להשיב על חקירות ודרישות, אז זה אומדנה דמוכחו. ורשאי דיין מומחה לדון באומדנה דמוכח כזה. אומרת, מה מסקנת הראש? אלמה, כל דין הדה לא אפשר לנו לברר, כל דין שאי אפשר לברר, אז מה נגיד? יהיה מונחת שיבוא אליהו. יש לנו בעיה במערכת המשפט. אנו לא יכולים לברר, אז נגיד, יהיה מונחת שיבוא אליהו? לא. ידין אותו לפי מה שעיניו רואות עומד דעתו בסברה מועטת שנראה לו שאותו שהיה... טוב, זה כבר ממשיך את הסיפור. כל זה תשובות הראש. וכן חכמי התלמוד פסקו בו בדעתם. זאת אומרת, מה המסקנה של הראש? סיכום של הכל. אני קורא עוד משפט אחד שהוא לעניין שלנו, וכתב עוד שם, הדיינים שחקרו ודרשו להוציא הדין לעמיתו, והיה צריך להשיב על כל החקירות והדרישות שלהם, כי היה נראה להם שהוא טוען ברמאות. כיוון שלא השיב להם, היה להם לחייבו לאלתר, כמו העדים שלא השיבו לחקירות ודרישות, עדותם בטלה. אז זה סיכום של העניין בקווים גדולים. יש בעולם הזה שלושה מקרים לבן אדם. ודאי אמת, ודאי שקר וספק. זה לכל אחד מאיתנו בכל תחום ותחום. האם הדיין רשאי להגיד לנתבע, אתה ספק שקרן, ספק לא שקרן, אתה חייב. או תשובה, לעדים הוא יכול להגיד, אתם ספק שרים, ספק שקרנים, אני פוסל אתכם. זה נקרא הכחשה בחקירות, שהעדים צריכים להיות כשרים בוודאי, ומספק הוא לא מקבל את העדים. נשאלה פה שאלה בשיעור, האם העדים פסולים? גם כן לא, כי העדים שהם ספק פסולים עוד לא פוסלים אותם לעתיד. אבל הנתבע, אומר הראש, האם בספק אתה יכול להגיד הנתבע, יש עליך צד רמאות, תשלם. לא, אין לנו רשות לקנוס את הנתבע. אבל מה יש רשות? לשאול את השאלות הנכונות בדיוק לעניין, ואז אתה רואה מה הנתבע משיב לך. אם הוא משיב לך סחור סחור והוא מתחמק מהתשובה העיקרית לתת, אז יהי רצון כאילו נתן את התשובה, מה שהשופט רוצה לשמוע, כי רואים שהוא מתחמק. אבל אם הוא לא מתחמק, אלא הוא לא נותן את התשובה ואתה נשאר בספק, אבל הוא לא מתחמק כי אולי זו תשובה שגם הוא לא יודע או משהו כזה. בקיצור, ההכרעה של הראש מה היא? מה שאמרתי מההתחלה, והיא שהדיין לא יכול לפסוק חייב רק על סמך ידיעה שהוא חייב. על מה זה ידיעה שהוא חייב? או על פי הודעתו, או על פי העדים, או על פי שהעדים וזה רמאות, אבל הוא שואל שאלות, ורואים שהוא לא עונה לשאלות. אתה לא עונה לשאלות שלי, אז זה כאילו שאתה ענית. זה חוכמת הדיין, אז איך, אומרים לדיין, תגיד לי, איך אתה מבין ככה? ואני מבין מעומד דעתי. מותר לדיין לדון בנותו? כן. כמו ששאלו רב, כמה חלקי השולחן ערוך יש? אמר 5, 4 אלה והראש של הרב. אז זה נקרא הדיין שדן בעומד דעתו. זאת אומרת, מסקנת הדברים היא שבשום אופן לא יכול הדיין לחייב מישהו מספק. סוף דבר, אבל מה עשה הטור? הרכיב את הראש על גבי הרמב״ם ופסק את שני הדברים, כי זה לא סותר. וגם בשולחן ערוך, נראה אם יש בבית יוסף עוד משהו, וגם אני אסיים את השיעור כי כבר אנחנו בסוף, ושאלות מי רוצה לשאול יכול לגשת אליי. וגם בשולחן ערוך יש דבר מאוד מעניין, שבסימן תדבב מרן הרכיב את דברי הראש על דברי הרמב״ם, כי זה לא סותר, כי הם לא סותרים אחד לשני. אני קורא את ה... כאילו אני קורא בקצרה את העקרונות, לא, אני לא חוזק. הוא קורא סימן תדבב סעיף פי, יש לדיין לדון דיני ממונות, לא, תדבב ג' סליחה, הדיין שבא לפניו דין שיודע שהוא מרומה, לא יברך תכן להיות דין תלוי בצוואר העדים, זה שבועות. כיצד יעשה? ידרוש בו רגעת הנפשות. עכשיו ממשיך עם הרמב״ם, אם נראה לדיין לפי דעתו יש בו רמאות, או שהוא לא סומך על העדים, או בעל דין זה רמאי וכולי וכולי וכולי, יסלק עצמו מדין זה, זה לא משנה לבו שלם בדבר, וראה הדברים מסורים ללב. עכשיו הוא מוסיף עוד, וכשהיה רואה הראש באומדנה דמוכח שהדין מרומה, כשהיה רואה הראש אומדנה דמוכח שהדין מרומה, היה כותב ונותן ביד הנתבע שאין לשום דיין להשתדל בדין זה. למה? כי זה מקרה אחר. זה מקרה שאומדנה דמוכח שהדין מרומה ודאי, ודאי מרומה, רואה שהתובע ודאי רמאי, כותב פתק ביד הנתבע שאין לשום ודאי די בדין זה, כי זה אומדנה דמוכח שהדין כן מרומה. עכשיו מוסיף, על הרמב״ם הוא הביא את הראש. מה דברים אמורים? שהתובע רמאי, אבל שהנתבע רמאי, אין הדיין יכול להסתלק, שלא יסתכר רמאי ברמאותו, אלא מה יעשה? מה יעשה? איך הוא יפסוק את הדין כשהוא לא יודע? הכל מרן, סעיף ד', אלא ידרוש ויחקור יפה לבטל רמאותו, ואז מה? הוא דורש וחוקר, איזה תוצאות הוא הגיע, מבחן התוצאה. אם נראה לו באומדנה דמוכח שהוא חייב, נהיה לו דין ודאי שהוא חייב, יחייבנו. אבל אם לא נראה לו, הוא לא יכול לחייב אותו. אז מה עשה השולחן ערוך וגם הטור? הוא חיבר את שני הדברים, כי זה לא סותר אחד לשני. אבל מה כן, אבל מה כן, יש הבדל? שהוא פסק כמו שניהם. זאת אומרת, הרמב״ם לא עשה הבדל בין תובע לבין נתבע. והראש כן עשה הבדל. והשולחן ערוך וגם הטור חיבר את שני הדברים ואמר שהם לא חולקים, אלא אני חוזר ואומר, אלא קודם כל מה שהרמב״ם אמר שהוא צריך לדרוש ולחקור והכל והכל והכל, ואם לא הוא יסתלק. ועל זה מוסיף הראש, מת ואמורים שהתובע רמאי, אבל אם הנתבע רמאי, מה ירוויח מזה שהוא יסתלק? הרי התובע ירוויח, אז מר ישתדל עוד יותר לברר את הדבר. ואז מה? לתוצאות הוא יגיע. אם נראה לו תוצאה ודאית שאומדנה דמוכח, כתוב אומדנה דמוכח שהנתבע רמאי, איך נראה לו אומדנה דמוכח? כמו הדוגמה של התשובות הראש, שהוא לא רוצה לענות לשאלות, אומר זה אני לא עונה, זה אני לא עונה, או שהוא לא מצהיר את זה, אלא הוא אומר תשובות מסביב, מסביב, ואומר תענה לי לעניין מה שאני שואל אותך, הוא אומר, הוא מספר לו שזבטים, הוא אומר על מה ששאלתי אתה לא עונה, או של השופט חייב, כי הדיין מבין באומדנה דמוכח. אבל אני חוזר ואומר, אבל אם השופט לא יוצא מזה, לא יוצא מזה, הוא כל כך רמאי, שהשופט לא יודע בוודאות שהוא רמאי. יש רמאים כאלה שיודעים לרמות שלא מרגישים בוודאות ברמאותם, אז נשאר בספק, אז הוא לא יכול לחייב אותו. טוב, מישהו רוצה לשאול, להקשות, לתרץ, מה שהוא רוצה, הכל אפשר. המשבתא היא בסדר הראש והרמב״ם או לא? גם לפני וגם אחרי.
גם
לפני וגם אחרי. הרמב״ם כותב הרי לא ימריך תכנו ויהיה קולרת לו בצוואר העדים. זה עד כאן הגמרא, שאומר כיצד יעשה כמו סנהדרין. ואחרי שהוא עושה כמו סנהדרין, אז יכול להגיע משלימות.
שתי הגמרות, שתי הגמרות, אחרי דרישת חקירה.
לא. אתה צודק, זה נכון, אבל שתי הגמרות משלימות אחת את השנייה. איך? אמרתי, סור מרע ועשה טוב.
הוא דרש בחכה.
מה אומרים לי? יש חלחץ דם, אל תשתה קפה. אז מה אני אשתה? אני אשתה תה. ככה אומרים לו. אל תשתה קפה, אל תסתלק מן הדין, זה לא תעשה. בדבר שגר תרחק, אל תפסוק את הדין. מה תעשה? תדרוש ותחקור. טוב, אז מה יצא לי מזה? אם הוא דרוש ויחקור, מה יכול לצאת לו? יכול להיות שהוא ימצא את האמת, יכול להיות שהוא ימצא את השקר, וזה הדברים הכי ברורים, ויש מקרה ביניים שהרמב"ם מסיים את כל המקרים שהם יקרה ביניים, ואז מה הוא יעשה? אם הוא לא יודע בסוף, לא יודע. מוסיף הראש בתשובה, אבל תלוי למה הוא לא יודע. אם הוא לא יודע, כי הנתבע מערים עליו ולא רוצה להשיב לו תשובות נכונות, ואתה רואה שהוא מתחמק, ואתה רואה, אז אם הדיין מרגיש באומדנה דמוכח שהנתבע מסובב אותו בעברית, אז הוא דן את הנתבע. למה? כי הוא חייב, אומדנה דמוכח. אבל בלי אומדנה דמוכח, יוצא מזה, אם הדיין נשאר, באמת מסופק. יש כאלה רמאים שהם כל כך רמאים שמעמידים פני כבש, ואתה לא יודע, אתה נשאר בספק. אז מה אתה יכול לעשות? אתה לא עושה כלום. יחד עם זה, הראש חולק על הרמב״ם, לא חולק, הוא מוסיף, ואומר על המקרה של הרדווז, שאם הדיין רואה שהדבר הוא שקר מוחלט, הוא נותן לנתבע אישור שזה שקר, ואז אף אחד לא ידון אותו, אבל אני אומר, זה שני מקרים.
מה כמות?
כן.
מה כמות הרעיון שהגיע תובע במקרה? הדיין חושב שהרדווז ושואל אותו, ושואל אותו, והוא מתחמק בלי תובע, מה התובע הרי? הרי התובע צריך להוכיח, מה אתה צריך להוכיח?
לפעמים, תראה, לפעמים יש עדים על הרעיון הכללי של הדבר, אבל לא על הפרטים הפרטים. הם חלוקים על הפרטים. למשל, דוגמה, תן דוגמה, העדים מעידים ראו שהוא מסר לידו 10,000 שקל ביום פלוני ופלוני. אז התובע אומר, הלוויתי לו כסף. והנתבע אומר, מה פתאום? הוא לא הלווה לי כלום, הוא היה חייב לי. הלוויתי לו לחתונת הבת שלו מזמן, וזה הוא החזיר לי. נו, אז מה העדים רק ראו? שמסר לו כסף. אבל לא שמעו בדיוק עם יכולת. אותם 10,000 שקל שנמסרו, ניתן לפרש את זה כהלוואה חדשה ותשלם, וניתן לפרש את זה כחזר הלוואה קודמת, לך תדע מה האמת. המתחילים לחקור אותו, מתי הלוות לו, וכל זה, זה כבר סיפורים. כן, יכול להיות מקרה כזה, כן.
שראו עברת כסף ולא יודעים למה?
כן, כן, כן. יש בגמרא שבועות מקרה כזה. מה?
למה מבחינת התובע הזה?
כי למשל הנתבע, אם הנתבע יכול להתחיל ולהגיד לא היו דברים מעולם, לא קיבלתי אף פעם כסף מהבן אדם הזה, ואז הוא יביא עדים שהוא כן נתן לו, אז הוא מוחזק לכפרן. לפעמים זה כן מספיק אם הנתבע הוחזק כפרן. זה גמרא בשבועות. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? מה אני רוצה להגיד? בכל מקרה ומקרה, רק נתתי דוגמה פשוטה, אבל יש בכל מיני מקרים הרבה פרטים והרבה תנאים והרבה חילוקים, ואז ייתכן וזה מחלוקת בין הנתבע לתובע בפרטים אלו, ועכשיו הנתבע לא רוצה להשיב על שאלות. אז אומר הראש, אם הנתבע אתה לא רוצה להשיב על שאלות, סימן שאתה רמאי. אז כלומר, אומדינא דמוכא, אני רוצה להגיד רק מסקנה, שלא נחשוב שאפשר להוציא כסף בקלות. דין מרומה זה אומר שמשהו כאן לא בסדר, אבל זה לא אומר שאפשר להוציא בזה כסף. אפשר להימנע מלהזקק לתובע, אבל מהנתבע מוצאים כסף רק באומדינא דמוכא, כמו שכתוב בתשובות הראש. כלומר שהדיין נוטש והגיע למסקנה ודאית. וזה הרעיון של הרדב"ז. מה הרדב"ז אומר? הרדב"ז אומר, חסר לי ברמב"ם המקרה של ודאי שקר. הוא צודק, אבל זה פשוט. כן. כן.
יש מידות.
לא שמעתי.
גם בספק יש מידות. יש ספק גדול. יש ספק קטן. אם נגיד דיין קצת מסופק, הוא יכול לפסוק ולחייב או לא?
צריכים לדעת מה המקרה. קשה לי להגיד לך כללים לזה. בכל אופן, עובדה שכתוב בראש אומדינא דמוכא. אומדינא דמוכח זה נקרא, הוא ודאי, אבל זה לא ודאי 100%, זה אומדינא דמוכח, הדעת נוטה שזה ככה. אז כל מקרה ומקרה צריך לדעת, יש כאן אומדינא דמוכח או לא. כי יש רשות לדיין לדון באומדינא דמוכח, בתנאי שזה אומדינא ברורה. טוב, הדברים עמוקים מאוד, ואפשר עוד לפלפל בזה הרבה. מי שרוצה לשאול עוד שאלות יכול לגשת אליי בכיף עכשיו ולשאול. מחר נמשיך, המשך הסוגיה. בוקר טוב לכל הציבור היקר.